מה צריכים ישראל ללמוד מבני הרכבים? רב אלחנן סמט.
בוקר טוב. נעסוק היום בנבואתו של ירמיהו בפרק למדהי. היא נמצאת בתנכים, אבל בחרתי לצלם אותה כך שיהיה בידכם דף, ואחרי שנקרא את הנבואה נסביר את היתרונות שבדף. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת אדוני, בימי יהויקים בן יושיהו מלך יהודה למור. הלוך אל בית הרכבים ודיברת אותם, והביא אותם בית אדוני אל אחת הלשכות והשקית אותם יין. ויקח את יעזניה בן ירמיהו בן חבציניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים, והביא אותם בית אדוני אל לשכת בני חנן בן יגדליהו איש האלוהים, אשר אצל לשכת השרים, אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן שלום שומר הסף. ויתן לפני בני בית הרכבים גביעים מלאים יין וחוסות, ואומר עליהם שתו יין. ויאמרו לא נשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם, ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וחרם לא תטעו ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. ונשמע בקול יהונדב בן רחב אבינו לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימינו, אנחנו, נשינו, בנינו ובנותינו, ולבלתי בנות בתים לשבטנו, וחרם ושדה וזרע לא יהיה לנו, ונשב באוהלים, ונשמע ונס ככל אשר ציוונו יונדב אבינו. ויהי בעלות נבוכדרצר מלך בבל אל הארץ, ונאמר בואו ונבוא ירושלים מפני חיל הכסדים ומפני חיל ארם, ונשב בירושלים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הלוך ואמרת לאיש יהודה וליושבי ירושלים, הלא תיקחו מוסר לשמוע אל דבריי, נאום אדוני? הוקם את דברי יהונדב בן רחב אשר ציווה את בניו לבלתי שתות יין, ולא שתו עד היום הזה, כי שמעו את מצוות אביהם. ואנוכי דיברתי עליכם השכם ודבר, ולא שמעתם אליי. ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים השכם ושלוח לאמור, שובו נא איש מדרכו הרעה, והיטיבו מעלליכם, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם, ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבותיכם. ולא הטיתם את אוזניכם, ולא שמעתם אליי. כי הקימו בני יונדב בן רחב את מצוות אביהם אשר ציוום, והעם הזה לא שמעו אליי, לכן כה אמר אדוני אלוהי צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלים את כל הרעה אשר דיברתי עליהם. יען דיברתי עליהם ולא שמעו, ואקרא להם ולא ענו. ולבית הרכבים אמר ירמיהו, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, יען אשר שמעתם על מצוות יהונדב אביכם, ותשמרו את כל מצוותיו ותעשו ככל אשר ציווה אתכם, לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לא יקרת איש ליונדב בן רחב עומד לפניי כל הימים. טוב, אז קודם נאמר משהו על המבנה של הנבואה הזאת, וזאת הסיבה שהעדפתי לצלם את הנבואה על דף. אגב, הצילום לקוח ממה שנקרא תנ"ך לעם. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. תנ"ך ידידותי מאוד, כתוב בשורות קצרות עם סימני פיסוק מודרניים, והחיסרון הגדול שלו מהו? החיסרון הוא שאין טעמים. במידה מסוימת, הפיסוק שהוא הכניס לתוך התנ"ך מהווה תחליף לטעמים. אבל בכל אופן אנחנו רוצים לדעת מה בעלי המסורה, איך הם פיסקו ואיך הם התאימו את התנ"ך. אבל החלוקה לשורות קצרות וכל סימני הפיסוק שאנחנו רגילים בהם מאוד הופכים את הקריאה בתנ"ך הזה לקריאה ידידותית. קל מאוד לראות את המבנה של הנבואה. היא מתחלקת לשתי מחציות שוות. המחצית הראשונה כוללת בתוכה את המעשה הסמלי שבו מצטווים או מתבקשים הרחבים לשתות יין ומסרבים ומנמקים באריכות רבה את סירובם. זה המחצית הראשונה של הנבואה, ויש בה שלוש פסקאות, כפי שאתם רואים, ציינתי, צו השם לירמיהו, קיום הצו על ידי ירמיהו, וסירוב הרחבים ונימוקו. זה החצי הראשון של הנבואה. החצי השני שלה, גם הוא בין שלוש פסקאות, כל המחצית השנייה זה דבר השם. דבר השם שמוציא את המשמעות ואת הלקח ואת התוצאות מן המחצית הראשונה, מהמעשה הסמלי של המחצית הראשונה. ובכן, הפסקה הארוכה ביותר, הפסקה מספר אחת, התוכחה ליושבי ירושלים, שהיא תוכחה בקל וחומר. הנה הרכבים שומעים בקול אביהם כבר כמה וכמה דורות, ולא שותים יין, וגם לא עושים את שאר הדברים שנאסר עליהם על ידי אביהם. ואביהם היה בשר ודם. ואתם בניי, עם ישראל, איש יהודה ויושבי ירושלים, לא שומעים בקולי. בקולו של הקדוש ברוך הוא אינכם שומעים, שזה כמובן חמור בהרבה. אז זה בעצם הלקח מהמעשה הסמלי במחצית הראשונה, ואחר כך באות התוצאות. התוצאה הראשונה, פסקה מספר 2, כי הקימו בני יהודה ונלחם את מצוות אביהם, והעם הזה לא שמעו אליי. איך אתם מפרשים כי? כיוון ש... עכשיו התוצאה, כיוון שהם שמעו ואתם לא שמעתם, אז יהיו לזה שתי תוצאות, וכרגיל הפירוט בא בסדר חייסתי. העם הזה לא שמעו אליי, לכן הם יאנשו, ובני הרחבים כן שמעו בקול אביהם, ולכן הם יקבלו שכר, וזה הפסקה השלישית. הדף הזה פשוט נוח. נוח לקרוא את הנבואה מתוך הדף, נוח לראות את לראות אותה בנויה, מחולקת לשתי המחציות שלה, כל מחצית מחולקת לשלוש פסקאות. פשוט יותר נוח, יותר ידידותי. ברמה המילולית, הנבואה הזאת איננה מעוררת קשיים. אני לא חושב שיש כאן מילה אחת קשה. או שאם אני טועה, תאירו את תשומת ליבי. הפרשנים כמעט אין להם מה לומר על הנבואה הזאת. אין כמעט פירושים. לא מודרניים, כלומר, אני מכוון פרשנים שעבדו בצורה מילולית. גם הפרשנים המודרניים, גם הפרשנות של ימי הביניים, כמעט לא אומרים כלום על הנבואה הזאת. כי אין מה לומר, הכל מובן, הכל ברור. הבעיה היחידה שהעסיקה גם את הפרשנים, ובעיקר חוקרים, זה מי הם הרחבים הללו. מי הם? פה אנחנו פוגשים אותם, אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר ממקום אחר לכאורה, אנחנו לא... מה הם? מי הם? מאיפה הם הגיעו? בסוגיה זו כבר התחבטו חז"ל, וחז"ל גם במחילתא וגם בספרי לספר במדבר, על פי פסוק מאוד מאוד סתום בספר דברי הימים, מי שרוצה שיפתח דברי הימים א', פרק ב', פסוק נ"ה, על פי הפסוק הסתום הזה, רוצים חז"ל לומר, בואו נראה, עוד פעם, דברי הימים א', פרק ב', פסוק נ"ה. זאת רשימה של משפחות שבט יהודה, ושם כתוב ככה: סופרים יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתים, הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. אז איך הפסוק הזה קשור אלינו? נזכר פה בית רחב. ומה, למי מתקשרים בית רחב, שחזל הבינו שזה הרחבים? לכינים, הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. עכשיו יש לנו שבט הכינים בצעירה, לא בחיריק. כינים הם צאצאיו, מופיעים בתנ"ך כמה פעמים, הם צאצאיו של יתרו, שבט גרים שחי בארץ לצידו של עם ישראל, והם צאצאיו של יתרו. אמנם בכל התנ"ך כתוב, מכונה השבט הזה כינים, לא כינים אלא כינים, אבל כמה כתבי יד עבריים של התנ"ך, והרד"ק מעיד על כך שהוא ראה אחד כזה, אכן גורסים פה צעירה בפסוק נ"ה, כלומר מדובר פה לא על הכינים אלא באמת על הכינים, והכינים קשורים לבית רחב. אז אם כן, בית רחב הם צאצאים של יתרו, הם חלק מאותו שבט נוודים, שבט רועי צון ששכן בארץ ישראל מאז ההתנחלות, כן? ואם כן, זהו שבט גרים. שבט גרים, יש לו נציגה מאוד מפורסמת, אולי אתם יודעים מי היא, יעל אשת חבר הקייני, כן? הם שכנו לצד עם ישראל, קשורים לעם ישראל, ואינם ממש ישראלים. אחד הדברים שהבדילו אותם מעם ישראל, כמובן, היה מה? שלא היה להם חלק בארץ. בתור שבט גרים, לא היה להם חלק בארץ. זוהי דעתם של חז"ל, ויש מפרשים עתיקים גם חדשים, במחילתא דרבי ישמעאל ובספרי, אם אתה רוצה מראה מקומות מדויקים, אני יכול להגיד, במחילתא מסכתא דעמלק פרשה ב', במהדורה המדעית של הנפוצה עמוד 201, וספרי לפרשת בעלותך, יוד כפתת, עמוד 73 במהדורה המדעית. בין הפרשנים יש כאלה שהסכימו לדעה הזאת, גם בין החוקרים בימינו, שהסכימו לדעתם של חז"ל שהם שבט גרים, הרחבים, הכוונה. הרחבים הם שבט גרים מצאצאיו, חלק מהכינים, ויש כאלה שחלקו ואמרו לא, הרחבים הם ישראלים. הפסוק בספר דברי הימים ניתן לפרש אותו בדרך שונה, או אפשר בכלל להסתמך עליו, ובסך הכל בית הרחבים נמצאים באזור ירושלים, אם כן הם יהודים, בני שבט יהודה, משלנו הם. דעתי שלי נוטה לדעה שהם גרים. ושתי סיבות יש לי למה אני חושב שהם גרים ולא ישראלים. סיבה אחת זה הנוסח והתוכן של הקל וחומר שעושה הקדוש ברוך הוא בתוכחה, כלומר במחצית השנייה של הנבואה. מה נאמר שם? אני מתכוון לפסקה מספר 2, פסוק ט"ז. כי הקימו בני יונדב בן רחב את מצוות אביהם אשר ציוום, והעם הזה לא שמעו אליי. אז יש פה ניגוד בין בני רחב לבין העם הזה. מהניגוד הזה משתמע איפה מה? שהם לא העם הזה. זה לא רק הניגוד לשוני, כל ההיגיון של הקל וחומר מבוסס עליו. הנה יש לכם פה שבט גרים, שומעים בקול אביהם ומקיימים את מצוותיו. ואתם, בני ישראל, לא שומעים אל דברי. כלומר, התקפות של הקל וחומר נובעת מזה שלא מדובר פה במשפחה ישראלית דווקא. ראו איך הגרים האלה מצייתים לקול אביהם ועושים את מצוותו, ואתם לא שומעים לקול אביכם שבשמיים, ואינכם מקיימים את מצוותיי. אז זה דבר אחד שבגללו אני סבור שאכן מדובר פה בשבט של גרים. הסיבה השנייה שבגללה אני סבור כך, זה שאורח החיים של הרכבים המצטייר פה בנבואה, איננו אופייני כלל לאורח החיים הישראלי בתקופת המקרא. אורח החיים הישראלי בתקופת המקרא הוא צמוד קרקע, לא במשמעות הנדלנית. עם ישראל מיועד על פי התורה לשבת על האדמה, לדבוק איש בנחלתו, קראנו את זה רק עכשיו בסיום ספר במדבר, לדבוק בנחלת אבותיו, לא לנטוש אותה, מנגנון שלם של מצוות בתורה, בראשה מצוות היובל, נועד לשמר את האחיזה של בן ישראל בקרקע. בני ישראל מיועדים לעבוד את האדמה ולהוציא ממנה פירות. ואיך אפשר לחשוב על יהודי שלא שותה יין? כלומר, אפשר, רק נזירים. אבל יהודי, וגם על זה יש דעה שהוא חוטא הנזיר בגלל שהוא צייר עצמו מן היין. ברור שאורח החיים הזה איננו אורח החיים האופייני לישראל בתקופת המקרא. ולכן סביר שמדובר פה באמת בשבט של גרים, שממילא לא היה להם נחלה בארץ, ויונדב בן רחב, אבי השבט, הופך את המציאות הקיימת ממילא, הוא הופך אותה למה? לאידיאולוגיה. הוא נותן לה גושפנקה אידיאולוגית חמורה, ומצווה את בניו לדבוק בדרך החיים הזאת של גרים. לכן אני חושב שמדובר פה באמת בשבט של גרים, אבל איזה גרים? גרים זה מושג מאוד רחב בתנ"ך. לא, כל מי שחי בארץ ואין לו חלק ונחלה בארץ הוא גר. אבל איזה גרים הם הרחבים? האם הם רק גרים מכוח חיותם יושבי ארץ ישראל בינינו, אבל ללא אחיזה בקרקע? או שהם גרים במובן שאנחנו היום מדברים עליו, גרים שדבקים באמונת ישראל? מה אתם אומרים? הוא מכניס אותם לבית המקדש לאחת הלשכות. תסתכלו קודם כל על השמות שלהם. מה השמות שלהם? יעזניה, ירמיהו, חבצניה, יהונדב. אלה השמות. כולם שמות תיאופוריים. כלומר, יש בהם רכיב של שם האל. איזה אל? יוד קי וו קי, יהונדב. שם אלוהי ישראל. אלה שמות מקראיים. ירמיהו מופיע פה, אבל זה לא הנביא ירמיהו, אלא זה אחד מהאבות של בית הרחבים. אז הם נקראים בשמות תיאופוריים. הם נמצאים בירושלים בשעה הזאת. מוזמנים אל בית המקדש. מה הם עושים בירושלים? מה הם באמת עושים בירושלים? הרי אביהם אמר להם לא לשבת בעיר בכלל, אלא לשבת באוהלים. אז מה הם עושים בירושלים? אז הנה באמת כתוב שהדבר היה בימי יהויקים, כך כתוב בפסוק א', ובימי יהויקים עלה נבוכדנצר לפחות פעמיים, אם לא שלוש, וצר על ירושלים. פעם אחת בתחילת ימי יהויקים, ופעם אחת בסוף ימי יהויקים. אנחנו לא יודעים בדיוק לאיזה מצור של נבוכדנצר מדובר פה, מצור על ירושלים, אבל מדובר פה על שעת מצור. וזה מה שהם אומרים בסוף המחצית הראשונה, ויהי בעלות נבוכדנצר מלך בבל אל הארץ, ונאמר, בואו ונבוא ירושלים מפני חיל הכסדים ומפני חיל הרם, ונשב בירושלים. בזה הם מסבירים איך תפסו אותם לא באורח החיים שנצטוו עליו. מה ציווה עליהם יונדב אביהם? לשבת באוהלים. והנה הם יושבים בירושלים. זה נגד מצוות אביהם? תירוצם? פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את מצוות אביהם. לא לגבי שתיית יין, כי אין שום סיבה שהם ישתו יין. אבל לשבת באוהלים מחוץ לעיר זה מסוכן. אז הם מתכנסים לתוך העיר המוגנת ויושבים בעיר מפני פיקוח נפש. זה ככה מתרצים את ישיבתם בירושלים. משמעות הדבר זה שהם חיו בסביבות ירושלים. הם לא חיו במדבר, כי במדבר אף אחד לא היה נוגע בהם. הם חיו בסביבות ירושלים, ובשעת סכנה הם מתכנסים בתוך חומות ירושלים, מוזמנים אל בית המקדש. אם כן, הם, זה שבט גרים שקשור אלינו, אל עם ישראל, קשר קרוב מאוד, אינטימי. והשכר, מישהו הזכיר את השכר שהקדוש ברוך הוא מייעד להם בסוף הנבואה, לא ייקרת איש ליונדב בן רחב עומד לפניי כל הימים. עומד לפניי, לעמוד לפני בתנ"ך, זה ניב שמשמעותו לשרת. אליהו נשבע, חי השם אשר עמדתי לפניו. אלישע נשבע באותו סגנון. לעמוד לפני מישהו זה לשרתו. אם כן, הרחבים, אומר הקדוש ברוך הוא, לא ייקרת איש מהם עומד לפניי כל הימים. כלומר, הם עובדי השם. עובדי השם נאמנים. אז אם כן, זה שבט גרים, אבל גרים במשמעות הרוחנית של היצמדות לאמונתם של ישראל, לאורח החיים הישראלי. הם לא נבדלים מעם ישראל, גם מבחינת אזור מגוריהם. הם נמצאים בלב הארץ, בשולי הערים, בשולי החברה הישראלית, חי לו שבט נוודים שלא הכרנו אותו ממקום אחר בתנ"ך, בית הרחבים. כל מובן, אם כן, סיכמנו שהרחבים הם שבט של גרים, עובדי השם, הכל ברור בנבואה. אני רוצה לשאול שתי שאלות. שתי שאלות שלא מתים מהם, אבל בכל אופן יכול להיות שהם יהיו פתח להעמקה. הנבואה הזאת כוללת בתוכה מעשה סמלי. זה סוג של מעשה סמלי. לקחת את הרחבים, להגיד להם לשתות יין. מי שמתחיל לקרוא את הנבואה, לא מבין מה רוצים. טוב, ניתנו להם לשתות יין במקדש. אומרים להם לשתות יין, לא, הם לא רוצים לשתות יין. למה? יש להם איזה צוואה מאביהם, אסור לשתות יין. בסדר, מה, לאן זה חותר באמת? הפתעה גדולה. ההפתעה בחצי השני של הנבואה. תראו, תלמדו לקח מבני הרחבים. מה הלקח? שאני אמרתי לכם לשמוע בקולי ולא שמעתי. נקרא את זה בלשון הכתוב, ואמצע פסוק י' ד', ואנוכי דיברתי עליכם השכם ודבר ולא שמעתם אליי, ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים השכם ושלוח למור. שובו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם, ושבו אל האדמה וכולי, ולא היטיתם את אוזניכם ולא שמעתם אליי. האם יש תוכחה נבואית יותר בנאלית מזאת? זה מה שאתה מוצא בעשרות מקומות בתוכחות הנביאים. מדוע אינכם שומעים בקולי? אני כל הזמן מדבר אליכם, אני שולח אליכם נביאים ואתם לא שומעים בקולי. זה לא תוכחה נבואית מורכבת, מתוחכמת. זה הדבר הבסיסי ביותר שיש בתוכחות הנביאים. היא כמעט אפילו לא נכנסת לפרטים. על מה לא שמעתם בקולי? יש פרט אחד כמובן, אל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם. אבל חוץ מזה, זאת התוכחה אולי הנפוצה ביותר בדברי הנביאים. אז מה צריך מעשה סמלי כדי לחזק את התוכחה הזאת? מעשה סמלי בדרך כלל נועד לסייע להבין משהו ככה עדין, מורכב. כשחזקאל למשל רוצה לספר לנו על אחדות שבטי יהודה ושבט יהודה ושבטי ישראל חבריו, שזאת אחדות מעניינת, מתוחכמת, מי בראש, מי למטה, מי למעלה, אז הוא משתמש במעשה של הרכבה של שני עצים, עץ יהודה ועץ אפרים. פרק למדבב ביחזקאל. זה באמת, המעשה הוא מתוחכם, המשמעות שלו היא מורכבת, לא פשוטה, אבל בשביל להמחיש את הרעיון שאני קראתי אליכם ולא שמעתם בקולי, צריך לעשות מעשה סמלי כמו המעשה שלנו. איזה תחכום יש כאן שבגללו נצרח ירמיהו, מצטווה ירמיהו להביא את הרכבים, לצוות עליהם לשתות יין, ואחר כך ללמוד את הלקח הזה. הלקח הוא כל כך טריוויאלי. הנבואה הזאת היא טריוויאלית. למה צריך לגייס את הרכבים בשביל המסר הטריוויאלי של הנבואה הזאת? אז שאלתי שאלה. למה צריך מעשה סמלי בשביל מסר כל כך טריוויאלי כמו המסר של הנבואה הזאת? אז התשובה היא שהמסר הוא אמנם טריוויאלי, אבל יש לו כאן עוצמה מיוחדת של קל וחומר. תראו, אביהם של הרכבים, שהוא בשר ודם, ציווה עליהם מה שציווה, ותראו כמה שהם נאמנים ומדקדקים במצוות אביהם ככל יכולתם. ואתם, אביכם יושב והוא אלוהי כל הארץ, והוא מצווה עליכם לטוב לכם, ואתם לא שומעים. אז זה מין תוכחה נוקבת באמת. לא, השאלה באמת לא הייתה שאלה כל כך. אז נשאל שאלה אחרת. השאלה האחרת היא קשורה למה שכבר דיברנו. כדי שהקל וחומר יהיה תקף, צריך שהציווי של יונדב יהיה ציווי בעל משמעות חיובית. כי אחרת אין לזה, זה הורס את כל הקל וחומר. נגיד שיונדב, לצורך הדיון, היה מצווה את בניו, תתפרנסו כל ימיכם מגנבות. והם באמת היו שבט של גנבים, צוענים, שזה פרנסתם, לגנוב. ואם היו שואלים, למה אתם גונבים? אז הם היו אומרים, אבינו ציווה עלינו לגנוב, להתפרנס רק מגנבות. לא לעשות שום מלאכה, רק לגנוב. ואנחנו שומרים את מצוות אבינו בדבקות. האם ניתן היה להביא את זה כאסמכתה לנבואה הזאת? ראו, הוא ציווה עליהם לגנוב והם גונבים. ואני ציוויתי עליכם את מה שציוויתי ואתם לא שומעים בקולי. כמובן שזה היה חוכא ואטלולא. כלומר, כדי לבנות קל וחומר, אתה צריך שהבסיס יהיה בעל משמעות חיובית. הנה, הוא ציווה עליהם משהו טוב, נכון, והם מקיימים את זה, וגם אני ציוויתי עליכם משהו טוב ונכון, ואתם לא מקיימים את זה. אחרת אין לזה כהן, זה תוקף. מה חיובי כל כך בציוויים שלהם שאינם תואמים את אורח החיים שהתורה מייעדת לעם ישראל? ממה הם מתפרנסים? לא כתוב, אבל יש להניח שאם הם יושבי אוהלים, אז הם רואי צאן, רואי צאן. אבל זה אורח חיים סגפני מאוד, חמור מאוד, שאיננו תואם את אורח החיים שהתורה מייעדת לעם ישראל. הזכרתי קודם שיש מחלוקת בדברי חז"ל איך להעריך את הנזיר שמתנזר מן היין. ודעה רווחת היא שהנזיר הוא לא עשה מעשה ראוי שציער עצמו מן היין. הם לא מצערים את עצמם רק מן היין. הם מצערים את עצמם מכל החיים הארציים. בואו נקרא את צוואת יונדב בן רחב ונתרשם ממנה. אמצע פסוק ו'. כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו למור, לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם. בסדר, זה אנחנו מכירים גם בתורה מנזיר, אבל את הדברים הבאים אנחנו בכלל לא מכירים. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא תיטעו, ולא יהיה לכם. כלומר, לא רק שלא תעשו את הפעולות של בנייה ושל נטיעה וזריעה, אלא גם לא תהיה לכם בעלות על כל הדברים האלה. שום בעלות, לא על בית ולא על שדה. ושום עיסוק בעבודת האדמה, ושום ישיבה צמודה לקרקע, אלא כי באוהלים תשבו כל ימיכם. באוהלים, כלומר תהיו נודדים, נוודים, שלא תהיה לכם בכלל אחיזה בקרקע, לא בבניין, כלומר לא בישיבה בבית, ולא בעבודת האדמה. שום הצמדות לקרקע, לגמרי מנותקים מהאדמה. זה אורח חיים לא קל. נוודות אידיאולוגית. תראו, האורח החיים הזה, אנחנו מכירים אותו מאוחר יותר אצל כמה שבטים נוודיים. לא, את האיסיים נעזוב לרגע. הנבטים, בטרם התיישבו על האדמה באזור הנגב ובאזור עבר הירדן המזרחי, הם היו שבטי נוודים בעלי אידיאולוגיה מאוד דומה. יש לנו עדות היסטורית שממש אורח החיים הזה היה אורח חיים של הנבטים. אתם יודעים מה? אולי הנבטים הם בכלל צאצאים של הרחבים. לא יודע. אבל למה להם? הבדואים. הבדואים. רק שנייה. הבדואים עד התיישבותם במאה ה-20 היו גם כאלה. הייתה להם אידיאולוגיה. הם לא שתו יין, הם לא שותים יין עד היום. הם לא בנו בתים, אלא ישבו באוהלים. הם לא עסקו בחקלאות, אלא התפרנסו אך ורק ממראי הצון. וזה היה אידיאולוגיה. ומי שבגד בה נחשב לבוגד. מי שפתאום החליט להתיישב על הקרקע, נחשב לבוגד. אלה שבטים שניהלו אורח חיים סגפני, אידיאולוגי, ממש כמו של הרחבים. אז אני לא יודע אם יונדב בן רחב המציא את זה, אם אפשר לרשום את הפטנט על שמו, או שהיו דברים כאלה עוד לפניו, אני לא יודע. אבל על כל פנים, זה ודאי לא אורח החיים שהתורה ממליצה לעם ישראל. הוא אומר, הגירות היא באמת אידיאולוגיה. עכשיו, הגירות היא אידיאולוגיה לא רק במשמעות של קשורה לעם ישראל, אלא במשמעות אנושית כללית. תשימו לב, בואו נחזור רגע למצוות יונדב. יש כאן חלק שסימנתי. ולא יהיה לכם, אמצע פסוק זין, ולא יהיה לכם, הכוונה לא יהיה מה? קרן שדה ובית, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. גרים פה צריך להבין במשמעות גרים. עכשיו, האדמה פה זה לא דווקא אדמת ארץ ישראל, אני חושב, אלא למען תתקיימו על פני האדמה. מי שרוצה להתקיים על פני האדמה, שלא יתיישב עליה. זה מה שהוא אומר. מי שרוצה לשמור על קיומו לדורות, שישאר תמיד גר בארץ. שתמיד יהיה גר. שתמיד יהיה על פני האדמה, ולא מחובר לאדמה. מי שמתחבר לאדמה, סופו כיליון. מי שחי על פני האדמה באוהלים, ולא מתחבר אל האדמה, מי ששומר על עצמו כגר בארץ, הוא ימשיך להתקיים. זה מה שהוא אומר לבניו. לא, אני רק רוצה לסיים את השאלה. נו, אז אני שואל, זה ציווי טוב או לא טוב? זה מתאים להשקפה הישראלית או לא מתאים להשקפה הישראלית? אם זה לא מתאים להשקפה הישראלית, אז זה לא ממש כמו שאמרתי קודם, שהוא ציווה להם לגנוב, להתפרנס מהגניבה. זה לא אותו דבר. זה כמעט הפוך. אבל בכל אופן, גם הפוך זה לא תואם את כלומר, זה קיצוניות הפוכה, כן? קיצוניות של סגפנות, של גירות אידיאולוגית, של פרישה מקניינים ארציים, של אי עיסוק בחקלאות, של אי ישיבה בבתים, אי שתיית יין. כל הדברים האלה הם קיצוניים מאוד. ואיך הם מביאים דוגמה כזאת לעם ישראל? הוא ציווה על בניו אורח חיים סגפני וקשה, והם נשמעים למצוות אביהם, למרות הקושי הגדול במצוות אביהם, הם שומרים בקפדנות על אורח החיים הסגפני הזה, חוץ מאשר בפיקוח נפש, כמו שכבר דיברנו. ואני לא ציוויתי עליכם סיגופים. להפך, אני ציוויתי עליכם דברים מאוד בסיסיים, שתעבדו אותי, שלא תעבדו אלוהים אחרים, אבל נתתי לכם ארץ, ואמרתי לכם תשבו על הארץ, ואמרתי לכם שאם תשמעו בקולי, אז תמיד תוכלו להמשיך לשבת על הארץ. לא באתי אליכם בתביעות כמו יונדב אל בניו. איפה זה כתוב? איפה מה שאמרתי כתוב? ושבו אל האדמה. נקרא את כל הציטוט. שובו נא איש מדרכו הרעה, והיטיבו מעל אליכם, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם, ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבותיכם. לשבת אל האדמה, אל פה במשמעות של על, זה אותו דבר, זה הפוך ממה? מציטוט, מלחיות על פני האדמה, מלשבת באוהלים. יונדב אמר לבניו, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה, באוהלים, על פני האדמה ולא על האדמה עצמה. ואילו אני אמרתי לכם, שבו אל האדמה. יונדב אמר לבניו, ולא יהיה לכם, לא יהיה לכם מה? בעלות על האדמה. ואילו אני נתתי לכם את הארץ, לכם ולאבותיכם, נתתי לכם אותה במתנה, שהיא תהיה שלכם. אז כל זה כלול בקל וחומר. כלומר, הוא ציווה את בניו באורח חיים סגפני, והם שומעים בקולו. אני ציוויתי אתכם מצוות בסיסיות, ולא ציוויתי לכם סיגוף. להפך, אמרתי לכם, שבו אל האדמה, נתתי לכם את הארץ הזאת, ואתם לא שומעים בקולי. אז הקל וחומר מתחזק פה. טוב, ענינו על השאלות שלנו, אז בעצם אפשר היה לסיים את השיעור, אבל בכל אופן, ליבי לא שלם עדיין. ליבי לא שלם עדיין, כי הנבואה הזאת אומרת דורשני. משהו חסר בהבנת הנבואה, ואני רוצה להשלים אותו. תראו, יש נקודה אחת שעוד לא טיפלנו בה. תראו, יש כאן נקודה אחת שהיא לא מעוררת קושי למי שקורא את הנבואה, אבל מי שיודע את התנ"ך, חייב לעסוק בנקודה הזאת. יונדב בן רחב, מי זה האיש הזה? האיש הזה הוא אישיות מפתח. למה אני אומר את זה? א', הוא המייסד, האב המייסד של שבט בית הרחבים. הוא שהנחיל להם את האידיאולוגיה. כל הזמן מדובר על זה שהם שומעים בקולו. אבל יש גם הוכחה סגנונית. שמו של יונדב בן רחב משמש בנבואה הזאת כמילה מנחה. מה פירוש? שמו חוזר 7 פעמים. סימנתי. סימנתי את שמו, וכל פעם הוא מוזכר כאבינו, או כאביהם, או אנחנו בניו. תמיד יונדב בן רחב הוא אבינו ואנחנו בניו, הרחבים. גם כשהקדוש ברוך הוא מדבר. אתם יכולים לספור איך שמו מופיע 7 פעמים לאורך הנבואה. לפעמים כך, לפעמים כך, אבל שמו מופיע 7 פעמים. זה אומר שהוא אישיות המפתח פה בכל הנבואה. מה אנחנו יכולים לומר עליו, על יונדב בן רחב? מאיפה אנחנו מכירים אותו, ומה אנחנו יכולים להוסיף, מה אנחנו יכולים להוסיף עליו מעבר למה שכתוב בנבואה שלנו? התשובה היא שאנחנו יודעים בדיוק מתי הוא חי, באיזה הקשר היסטורי, ואנחנו יכולים להוסיף עליו פרק חשוב מאוד שישפוך אור חדש על הנבואה. אני מתכוון לפרק י' במלאכים ב'. בבקשה לפתוח. פרקים ת' וי' בספר מלאכים ב' מתארים את מרד יהוא. מרד יהוא בבית אחאב. יהוא איש צבא, נמרץ, קשוח ואכזר, מורד ביורם בן אחאב, משמיד באכזריות ובשלמות טוטלית את כל בית אחאב, הן בעיר ישראל והן בעיר שומרון. ואגב, כך משמיד חלק מזרע בית יהודה, ממלכת יהודה, בגלל שהם מחותנים עם בית אחאב. התיאור הוא תיאור ארוך, מפורט, מלא רציחות פוליטיות, רציחות דתיות על רקע דתי, פרקים סוערים ביותר. ובואו נאמר משפט אחד כדי שלא יהיו ספקות בעניין. הנבואה עומדת מאחורי יהוא. יהוא נתמנה לתפקידו על ידי נביא, נשלח להשמיד את בית אחאב, ואחרי שהוא גומר את כל מעשיו, אומר לו נביא, אני מרוצה ממה שעשית ויש לך שכר על מעשיך. אני אומר את זה בגלל שהיום מקובל אצל כל מיני הומניסטים, גם בציבור שלנו, לפרש פשוט את הפרקים האלה נגד מה שכתוב בהם. כלומר, להפוך את הקערה על פיה ולהגיד שיהוא היה בסך הכל איש אלים וגס ורוצח ושופך דמים. כל זה נכון אגב, אבל על כך הוא נצטווה. לשם כך הוא נשלח. זה לא תואם את המושגים ההומניסטיים של ימינו. היום לא היינו מחוללים מהפכה בסגנון כזה, אבל אנחנו צריך לזכור שהתנ"ך לא נכתב במאה ה-21. ובכן, יהו צמא לאישור, צמא לתמיכה, כי העם מתייחס בזוועה אל מעשיו, חלק מן העם, ויהו מחפש אישור, תמיכה, סיוע גם מוסרי, בעיקר סיוע מוסרי. כל הפרקים האלה מראים את המאמץ הגדול של יהו לקבל לגיטימציה למה שהוא עושה. אחרי שהוא גמר לעשות את המעשים בעיר ישראל, שזאת עירו של אחאב, של בית אחאב, הרג שם את יורם, הרג שם את איזבל אמו, בסביבות העיר הוא הרג את אחזיהו מלך יהודה באותה הזדמנות, שהוא היה קרוב משפחה של אחאב, והרג 42 אחרי אחזיה בדרך. הוא עכשיו בדרך לשומרון, מישראל לשומרון, לא רחוק. מה יש בשומרון? ארמון המלוכה, שם נמצאים כל משפחתו של, נמצאת כל משפחתו של אחאב. אני בפסוק ט"ו, פרק י' פסוק ט"ו. וילך משם וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו. אולי נוסיף משפט אחד, אנחנו 250 שנה לפני ירמיהו. כלומר, יש לנו תאריך, אנחנו יכולים לעשות חשבון מדויק. יהונדב בן רחב חי 250 שנה לפני שירמיהו נשא את נבואתו. כלומר, בני יהונדב מקיימים את מצוות אביהם מזה 250 שנה. וילך משם וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו, ויברכהו. מי ברך את מי? לא ברור. על כל פנים, קשה להניח שיהונדב בן רחב במקרה הזדמן לקראתו. יש להניח שיהונדב בן רחב בא לקראתו. ולכן אני נוטה לומר ויברכהו, מי ברך את מי? יהונדב מברך את יהו. ויאמר אליו יהו, היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבביך? שאלה קצת מסובכת. הנחת השאלה היא, לבבי הוא עם לבביך. אני מאוד מעריך אותך. אני בלב אחד איתך, יהונדב. האם גם אתה לבבך ישר עם לבבי? האם מתקיים בנו כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם? מה השאלה? מה הרקע לשאלה הזאת? אין לנו רקע, אבל אנחנו צריכים לשחזר אותו באופן הגיוני. ובכן, יהונדב בן רחב הוא כנראה עובד השם, שנמצא באופוזיציה לבית אחאב ולעבודת הבעל בישראל. הוא מנאמניו של השם, הוא מנאמני הנביאים שפועלים בארץ, אליהו ואלישע. גם יהוא כזה. אנחנו רואים את זה לאורך כל הפרקים. יהוא רואה את עצמו כתלמידו של אליהו הנביא. ואז הוא אומר לו, תראה, לבבי עם לבביך, אני מזדהה איתך, אני משדר איתך באותו תדר. אבל עכשיו אני תרגמתי את האידיאולוגיה הזאת של נאמנות להשם לכמה מעשים פרובלמטיים. ואני יודע שיש כמה אנשים שמעקמים את האף במכללת הרצוג על המעשים האלה. אז אני שואל, איך אתה? אתה מזדהה עם מה שאני עושה? אתה מוכן לתמוך בי? אני ואתה הרי חושבים אותו דבר, אבל גם בשעה הזאת שבה אני מחולל מרד עקוב מדם, האם לבבך עם לבבי? על זה עונה לו ויאמר יהונדב, אני ממשיך וקורא, יש ויש. ועוד איך, אני מסכים עם מה שעשית, אני תומך במעשיך. תנה את ידיך. מי אומר למי? יהו ליהונדב, חסר פה אם כן? ויאמר, תנה את ידיך, ויתן ידו, ויעלהו אליו אל המרכבה. כלומר, אם לבבך עם לבבי, יש ויש, בוא איתי. ויאמר, יהו, לך איתי, וראה בקנאתי לאדוני, וירכיבו אותו ברכבו. כלומר, יהונדב לא רק מבטא הזדהות, אלא הזדהות אידיאולוגית, אלא מוכן לשתף פעולה עם יהו, עולה למרכבה שנכנסת עוד מעט לעיר שומרון. ויבוא שומרון ויח את כל הנשארים לאחאב בשומרון עד השמידו, כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. עכשיו יש כאן, יהוא עושה מעשה קנאות, שלזה הוא התכוון כשהוא אמר ליהונדב, שבוא איתי וראה בקינתי להשם. ויקבוץ יהוא את כל העם ויאמר אליהם, אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. ואתה כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו, קראו אליי איש על ייפקד, כי זבח גדול לי לבעל, כל אשר ייפקד לא יחיה. כך מדבר אדם שהוא עובד השם? אומר לך הכתוב, אל תדאג. ויהוא עשה בעוקבה, מה פירוש בעוקבה? למען האביד את עובדי הבעל. ויאמר יהוא, קדשו הצרה לבעל, ויקראו. וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לא בא. ויבואו בית הבעל, וימלא בית הבעל פה לפה. ויאמר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש. ויבוא יהוא, ויהונדב בן רחב, בית הבעל, ויאמר לעובדי הבעל, חפשו וראו, פן יש פה עמכם מעבדי אדוני, כי אם עובדי הבעל לבדם. למה? כי הוא עומד להרוג את כולם, הוא לא רוצה להרוג חפים מפשע. מי שותף ליהוא במעשה הזה של הריגת עובדי הבעל? יהונדב בן רחב. למדנו מפה שיהונדב בן רחב הוא לא נזיר מסתגף, מתבודד במדבריות יהודה ומושך אחריו את משפחתו, אלא מעורב עד עומק נשמתו במה שקורה בעם ישראל. הוא קשור בתנועה פוליטית. הוא נאמנם של אליהו ואלישע, של נביאי ישראל. הוא אופוזיציה לבית אחאב. וכל זה היה ידוע מראש ליהוא, שהוא אומר, אני לבבי עם לבביך. והוא נמצא בסביבות העיר שומרון, ומצטרף אל מרכבת יהוא לקראת עשיית מעשה של קנאות להשם. כלומר, הם גרים, הם לא חלק מעם ישראל, אבל זה לא נכון. מבחינת התודעה החברתית והפוליטית שלהם, הם חלק גמור מעם ישראל. הם לא פרשו למדבר, הם יושבים בלב הארץ, נוודים, מעורבים במה שקורה בעם ישראל. אבל זה, כל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שיהונדב בן רחב הוא מנאמני השם הקנאים להשם, מתלמידי אליהו הנביא. נותן ידו ליהוא במרד שלו נגד בית אחאב. למה זה חשוב כל זה? מה זה מוסיף לנו עכשיו לפרק בירמיהו? ברור, למרות שזה לא מפורש מספיק, ברור שאורח החיים הסגפני שיהונדב בן רחב מצווה על צאצאיו מהווה מסגרת מגן לתוכן פנימי. שלאנשי ירושלים זה היה ידוע ומובן, כי הם הכירו את הרחבים. אנחנו צריכים להיעזר בספר מלכים כדי לומר את זה. זה היה שבט של עובדי השם, נאמנים, קנאים, שהתרחקו מכל עבודה זרה, ששללו כל עבודה זרה, שקיימו את מצוות התורה ככל שזה נוגע אליהם. לקדש בליל שבת על היין הם לא יכלו, אז הם קידשו על חלות. כן? הם היו נאמני עבודת השם, וחיו בלב ליבו של עם ישראל מתוך מעורבות, ומתוך נטייה אל נביאי השם, ואל אלה שהורו את הדרך הנכונה לעם ישראל לעבוד את השם אלוהיהם. אלה היו הרחבים. והציווי שציווה יהונדב בן רחב, היה בעצם מסגרת הגנה, לתוכן פנימי של עבודת השם, עבודת השם אלוהי ישראל, אני רוצה שיהיה ברור. כן? כלומר, זה לא סתם שהיה לו איזה קפריזה לחיות חיי נוודות. זאת הייתה השקפת עולם שאמרה, כך נוכל לשמור את טהרת אמונתנו וטהרת עבודתנו את השם. האם הדבר הזה ברור? אני חושב ש... שוב אני אומר, זה לא מפורש בירמיהו מספיק. זה רמוז בירמיהו. איפה זה רמוז בירמיהו? איפה זה רמוז? כבר אמרנו את זה בפסוק האחרון של הנבואה. לא יקראת איש ליונדב בן רחב עומד לפני כל הימים. כלומר, השבט הזה עומד לפני השם, משרת את השם, רואה את עצמו כשבט מקודש להשם. והשם אומר, בגלל שהם שמו בכל אביהם, ואנחנו נוסיף, מה הם שמו בכל אביהם, ומה זה אומר עוד? מה? הם עובדים אותי בנאמנות, במסגרת המשמעת לצו של אביהם, לכן הם ימשיכו לעמוד לפני כל הימים. אני רוצה לומר, זה ממש פוקח את העיניים. כלומר, זה ברור שלפנינו כאן הציווי של יונדב מצווה את בניו, הוא בעצם התפיסה של יונדב, כך אתם תישארו עובדי השם נאמנים. כל זה מוביל אותנו לתפיסה של כוונת הנבואה שמסתתרת בנבואה, אבל היא פשט כל הנבואה הזאת, והיא עונה על השאלות שהתקשנו בהם לאל. התקשנו קצת, אבל התקשנו. תראו, יהויקים הוא המלך האחד לפני האחרון. זהו, נבוכדנצר עוד מעט יכבוש את ארץ ישראל כולה, יחריב את ירושלים. אחריו ימלוך יהויקים חודשים ספורים, ואחר כך צדקיהו, וזהו. אנחנו עומדים קרוב לסוף. ירמיהו כל הזמן אומר, עומדת להיות גלות. חורבן המקדש יחרב, העיר תחרב, ממלכת יהודה תחרב, והעם יהודה יצא בגלות. לא מפורש כאן בפרק גלות, אבל ברור שהעונש המיועד לעם ישראל בפסוק י"ז, הנני מביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלים את כל הרעה אשר דיברתי עליהם. כל מי שקורא בהקשר את הנבואה הזאת יודע שהרעה הזאת שדיבר ירמיהו מדבר עליה כל הזמן, מהי? חורבן וגלות. זאת הרעה. וזה העונש שגם הנבואה שלנו מייעדת. עכשיו אני אנסח את המסר של הנבואה בצורה הבהירה ביותר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ניסיתי לעשות משהו קשה. ניסיתי ליישב אתכם על האדמה, לתת לכם ארץ חמדה טובה ורחבה, ולצפות שלמרות שאתם תעבדו את אדמתה בשמחה, ותוציאו את פירותיה, ותאכלו ותשתו את הפירות, ותשתו יין, למרות זאת, תישארו נאמנים לעבודתי, למצוותיי. זה היה אקספרימנט. אקספרימנט מיוחד, כי השקפת התורה באופן בסיסי היא שעבודת האדמה וההיצמדות לאדמה זה דבר לא טוב. זאת ההשקפה הבסיסית של התורה, מבראשית. קין היה עובד אדמה והבל רועה צאן. ושניהם הביאו את מנחתם להשם, וישר השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. וכל הפרשנים אומרים למה. והתשובה, כפי שאני גם הערכתי בעיוני, כי קין היה עובד אדמה. כי עבודת האדמה באופן בסיסי משחיתה את האדם. לא עבודת האדמה כשלעצמה, אלא הבעלות על האדמה, ההיצמדות לאדמה, ההתקשרות הנפשית אל האדמה במובן הזה של מלך לשדה נעבד, אומר קהלת. אדם הופך להיות עבד לאדמה, וכל עניינו זה להרחיב את רכושו, את אדמתו, ולהגדיל את יבולו, וכולי וכולי. אלה יסודות שמשחיתים את נפש האדם, וישמן ויבעת. כל אדם. יש סכנה, יש סכנה. סכנה, אתה צודק. זה המשמעות של הפסוק, לפתח חטאת רובץ. פתח, בלשון, במשנה, משמעותו תלם. תלם, גם במקרא. פתח משמעותו תלם. לפתח חטאת רובץ פירושו לתלם האדמה, לתלם שאותו חורש החקלאי, רובץ חטאת. ואתה תמשול בו. אבל עבודת האדמה מכילה בתוכה סיכונים מוסריים שכמעט לא ניתן להתגבר עליהם. והתורה בכל, גם למראה יש בעיות. והתורה ציוותה מערכת שלמה של מצוות שנועדו להגן מפני הסכנה שההיצמדות לאדמה מסכנת את האדם. מצוות שהם שמיטה ויובל ומתנות עניים ועורלה וכלאיים ופשוט מקיפים את העיקר הישראלי במצוות, חלקם מצוות שבין אדם למקום וחלקם מצוות שבין אדם לחברו, שרק קיומם יגן על האדם מפני ההשחתה המוסרית שצפויה לאיש האדמה. איש האדמה הראשון, חוץ מקין, היה נוח. נוח איש האדמה, והמעשה הראשון שהוא עושה, נוטע כרם, שותה יין, משתכר ומגלה את ערוותו באוהלו, וקורה שם איזה משהו מסתורי ביותר שאנחנו לא יודעים לפרש אותו. כלומר, השחתה של איש האדמה מתחילה בקין הרוצח, ממשיכה בנוח השיקור, ומסתיימת בעם ישראל, שקיבל אמנם את האדמה, עם מערכת שלמה של הגנות, ובעיקר עם ציווי שלא לעבוד את הבעל ולא לעבוד את אלוהי כנען, ועם ישראל נכשל. עם ישראל נכשל זה כישלון של מעלה. הקדוש ברוך הוא מרגיש שהוא נכשל. אני עשיתי פה ניסיון לתת לכם ארץ, להפוך אתכם מעם של נוודים במדבר לעם של חקלאים, מעם שאבותיו היו רועי צאן, אברהם, יעקב, לעם של עובדי אדמה, ונכשלתי. לא שמעתם בקולי. עבדתם אלוהים אחרים. מרדתם בי. לא קיימתם את כל המצוות שציוויתי אתכם. זה כישלון קולוסלי. מה הפתרון? שואל הקדוש ברוך הוא. מה הפתרון לכישלון הזה? מה אני אעשה איתכם? בואו נביא את הרכבים ונראה מה איתם. הרכבים זה תשליל נגטיב שלכם. הם לא התיישבו על האדמה כי הם גרים. לא רק שהם לא התיישבו בגלל סיבות שלא היה להם, אלא אביהם יונדב בן רחב הבין שהדרך לשמור על טהרת עבודת האלוהים של בניו, שהדרך לשמור על קיומם כשבט עובד אלוהים, הוא בהינתקות מן האדמה. הוא בחיי נוודות, באוהלים, לחיות על פני האדמה ולא לחיות על האדמה. גרים אתם. ובלי משים אנחנו שומעים את מה שאומרת התורה בספר ויקרא לעם ישראל. כי גרים ותושבים אתם עמדי. הארץ היא לא שלכם בכלל. אתם כולכם גרים. האדם באשר הוא אדם, גר ותושב בארץ. זאת התפיסה של המקרא. גם ביחס לעם ישראל. מזמין הקדוש ברוך הוא את הרכבים ואומר, תראו אתם יושבי ירושלים. תראו את הרכבים האלה. מה שמר אותם נאמנים לאלוהיהם? התשובה היא אותה מסגרת של יונדב בן רחב. מסגרת של הינתקות מהקרקע, הינתקות אידיאולוגית וחיים סגפניים של נוודות. לא לשתות יין, לא לזרוע, לא להיות בעלים על קרקע, שזה אולי, זאת הנקודה אולי הכי קשה. הבעלות, האשליה של האדם, שיש לו בית ויש לו שדה ויש לו מגרש ויש לו נדלן ויש לו נכסים ומי כמוהו. אל תהיו בעלי נכסים, לא בית ולא שדה, ואל תצמדו לאדמה, כי נוודים תהיו כל ימיכם, תשבו באוהלים, וישמור עליכם, עומדים לפני אלוהי ישראל. השם נכשל, ויונדב הצליח. זה מה שכתוב פה. עכשיו, תחזרו רגע לדף, אנחנו צריכים לסיים, תחזרו רגע לדף. הניגוד בין צוואת יונדב לבניו, לא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. זה הצליח לו. ואני אמרתי לכם, תשמעו בקולי ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם, ושבו אל האדמה, אשר נתתי לכם ולאבותיכם. והדבר הזה הכשיל את כל התוכנית. זה שישבתם על האדמה, אתם ואבותיכם, ונתתי לכם את האדמה, והפכתם להיות עם של עובדי האדמה, ושתיתם יין ואכלתם פירות, וישמן ישורון ויבעט. אז מה הפתרון? גלות. זה הפתרון המתבקש. יונדב בן רחב מורה על הפתרון לכישלון של התוכנית האלוקית. אם התוכנית שלי נכשלה, אין ברירה. צריך לנתק אתכם מן הארץ, שהיא שגרמה לכם את כל הירידה המוסרית. הבעלות הזאת, העושר, האורח החיים החקלאי, הוא שעמד ביסוד הכישלון. אז צריך לנתק אתכם מזה, ולהפוך אתכם לעם נווד, לעם גולה מארצו, לעם מנותק מאדמתו, לעם שנאמנותו להשם תתגבש בבתי כנסיות ובתי מדרשות, בערים, בתפוצות הגולה. כך תחזרו אליי, כך תהיו נאמנים לי, וכך לא יקרת מכם איש עומד לפניי כל הימים. עד מתי? עד שיעלה רצון מלפניי לנסות מחדש את הניסיון שניסיתי אצל אבותיכם. אותו נביא שאומר, רואה ברכבים דוגמה ומופת, הוא אומר כמה פרקים לפני כן, עוד תתאי קרמים בערי שומרון, נטעו נוטים וחיללו, אבל הוא גם אומר שבאותם ימים נתתי את תורתי בליבם, הלוח ליבם הכתבנה, ואז זה כבר סיפור אחר. הדברים האלה מעוררים למחשבות אקטואליות, אני לא יודע עד כמה זה, צריך לחשוב על הדברים האלה, זה לא דברים פשוטים.